בעלת החלומות, סיפורי לילה טוב עם ענת.
ומבורך על כולכם ילדים יפים, ושלום גם לבוגרים המאזינים עימם. היום אמשיך בעזרת השם את הסיפור על בנימין זאב הרצל, אשר מובא לפניכם לכבוד יום הזיכרון למותו בחף בתמוז. ובגלל מצבנו המדיני הקשה וחיזוק לבבות לאהבת הארץ. והיום הקונגרסים הציוניים שהובילו להקמת מדינת ישראל. ושוב אפתח בדבריו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל על הרצל. ברשימותיו של הרצל כותב הרב צבי יהודה: היו מדי פעם קטעים נפלאים, למשל, אין אומתנו אומה כי אם באמונתה, במקביל לדברי רבנו סעדיה גאון אשר אמר אין אומתנו אומה כי אם בתורותיה, וזה הנוסח האמיתי. ועוד כותב הרב צבי יהודה: הוא היה אישיות גדולה במובן של גדלות אידיאליסטית רעיונית. הוא יזם את הקונגרס הציוני הראשון, והיה מלא התלהבות, ואפילו הוציא עיתון בגרמנית באופן אישי ופרטי. ובעצם הרצל היה שופר ציוני. עד כאן ההקדמה, ועוד נחזור בעזרת השם לדברי הרב צבי יהודה זצ"ל על הרצל, כפי שתיאר אותו בספרו מתוך התורה הגואלת, אשר הודפס בשנת התשדם. ושם הסיפור שלנו הערב הוא: מה זה קונגרס ציוני? או הרצל פרק וקודם כל אסביר לכם, ילדים יקרים, מה פירוש המילה קונגרס. ובכן, מדובר בכינוס גדול של אנשים, ועידה בינלאומית. והקונגרס הציוני דן בענייני ציון, היא ארץ ישראל וירושלים. זה היה הקונגרס היהודי העולמי אשר עסק בענייני ציון. על כן נקרא הקונגרס הציוני. והרצל הוא זה אשר ארגן את הקונגרס הזה בפעם הראשונה בהיסטוריה. לאחר שהרצל הדפיס את ספרו אלטנוילנד ובתרגום ארץ ישנה חדשה, הוא הפיץ אותו בין היהודים. ולמרות שזכה לקיתונות של לעג, וחלק מן האנשים קראו לו בקינטור מלך היהודים, כאילו אמרו מקומך בבית המשוגעים, בכל זאת היו רבים מאוד אשר קראו את הספר והתפעלו והתרגשו וקראו לו בהערצה גואל ומציל העם. ואז הוא החל להרצות את רעיונותיו בדבר מדינה יהודית ברחבי ארצות רבות, ואנשים רבים התרגשו והתלהבו מאוד מדבריו. הרצל כבש את לב העם, ורבים הכריזו כי מוכנים הם ללכת באש ובמים למען הגשמת הרעיון של המולדת העברית. מעודד קרא הרצל לקונגרס, כינוס גדול בעיר באזל אשר בשוויצריה. למקום הגיעו שליחים וצירים של היהודים מכל קצות העולם, וכולם התפעלו ממראה החוזה בנימין זאב הרצל, אשר הופיע בהדרו, חיוור אמנם, אך נרגש ונוסך אמונה. עיניו טבעו מעמו את טובתו, את טובת עמו. הוא דיבר וכל דיבור שלו אהבה יוקדת, כל דיבור אש, וכל דיבור רחמים גדולים על צרותיו של העם היהודי היושב בגלות. חלומם של יהודים רבים בני דורו של הרצל היה להיות גרמנים, צרפתים, אנגלים וכדומה. הם האמינו שהרעיון שהיהודים הם עם הוא רעיון מיושן. והספר הקטן הנקרא מדינת היהודים, אותו כתב הרצל אחרי משפט דרייפוס, אותו תיארתי לכם בפרק הקודם אודות הרצל, ספר זה חולל את פריצת הדרך של הציונות. הקונגרס הציוני העלה את השאלה, האם היהודים צריכים מדינה? על סדר היום של העולם כולו. זו הייתה שאלה בינלאומית, ולא רק שאיפת נצח של עם ישראל בסתר. זה היה ההישג הראשון של הקונגרס הציוני, להעלות את הבעיה של מדינה ליהודים על דעתה של המדיניות הבינלאומית של כל הארצות. מעתה היה הרצל תקוותם של המוני יהודים נרדפים. צעירים וצעירות נהרו אל הקונגרס אשר כינס הרצל בבאזל. והמקום, מלון שלושת המלכים, דרייקניגה הוטל, הפך למלון מפורסם והיסטורי. זה מלון די ישן, הייתי שם. הוא נשקף אל הנהר הגדול החוצה את העיר באזל, אשר שמו הריין. זה שם הנהר המפורסם עליו השקיף הרצל החולם החוזה מן המרפסת של מלון שלושת המלכים אשר בבאזל. הרצל ראה בארץ ישראל קודם כל פתרון של בעיה אנושית, מקלט ליהודים נרדפים, הצלת העם מהתפוררות ואולי גם מקליה על פי אמונתם. הציונות קראה ליהודים לשוב כל עוד נפשם בם אל ארץ אבותיהם. שאו ציון הנס ודגל, דגל מחנה יהודה. מי ברכב, מי ברגל, נאסנה לאגודה. יחד נלכה, נא נשובה, ארצה אבותינו, אל ארצנו האהובה, ארץ ילדותנו. שובו שובו ממרחקים ארצה, ארץ אבות, ונוסו נוסו ממעמקים בעזרת שוכן ערבות. אז עם נהיה כמו היינו, מנו יתד פינה, אז חוק ימלא פינו ולשוננו רינה. כך כתב באותם ימים נון רוזנבלום את השיר שהפך להמנון של הציונות המתעוררת. ובקונגרס הציוני, אותו כינוס גדול של יהודים מכל העולם, היה הרצל המרכז. היה לו כושר השפעה עצום, הדרת מלך. ושוב, חוזרת אני ברשותכם לספרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצל, המתאר את דמותו של הרצל בקונגרס, בקטע מהספר מתוך התורה הגואלת. באולם הקונגרס הייתה דלת. דלת צדדית, ומדי פעם היה הרצל נעלם. לא ידעו לאן ולא ידעו הצירים לשם מה. חשבו שמתרחשים שם סודות מעבר לפשפש הקטן. ובאמת היה הרצל נעלם לחדר הקטן, כי היה מוכרח לשכב קצת ולנשום, כי היה חולה בליבו, וחש ברע, בעיקר עקב ההתרגשות הגדולה. וכשהרצל היה נעלם, ניהל את הקונגרס איש בשם נורדאו. הוא היה שני להרצל, מעין סגן. וכשנורדאו ניהל את הקונגרס, מיד קמו צעקות נוראיות של ויכוחים, בין הנציגים השונים של היהודים. אבל ברגע שהרצל גילה את קצה חותמו, וחזר לבמה, דרך הדלת הקטנה והצדדית, מיד הושלך השקט, ושררה דממה. היה לו כוח של שררה של שלטון, הוא היה מנהיג גדול מאוד. כתום הקונגרס נפוצו הצירים איש איש למקומו, ותביעת גאולה ובשורת גאולה על שפתיהם. ותיאור רוממות הנשיא הרצל ומעמדו בכינוס הגדול בפי כל. בכל פינה בעולם שבני ישראל היו מצויים שם, נוצרו אגודות ציוניות. רבים מהיהודים שהיו אחוזי יאוש עקב השנאה של הגויים עליהם, רבים מהם התעודדו. נוצר בנק ציוני, אשר אסף כספים כדי לממן את הפעילות הציונית בעולם. נוצרה הקרן הקיימת לישראל שנועדה לגאול את אדמת ארץ ישראל. ביומנו כתב הרצל, בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. אילו אמרתי זאת היום בכל רם, היו צוחקים לי. אולם בעוד 5 שנים, לכל היותר בעוד 50 שנה, שימו לב, יכירו בזה הכל. והרצל עושה כדברי אביו אשר אומר לו, אין מי שיקיים את הדבר מלבדיך. קום ועשה, כי המפעל קדוש. כן, כך אמר לו אבא שלו לבנימין זאב עוד בצעירותו. והרצל נותן את כוחותיו לעמו ומלכד אותו למען שחרורו. הימים כבר לא שלו, הלילות לא, הכל לעם, כל רגע. גם מכספו הדל מפרישו לתנועה הציונית, ומייסד גם עיתון ציוני. מיום ליום מתרבה מספר ההולכים אחריו, אך ליבו נחלש מאוד מרוב מאמצים, ואלו שלהגו לו צחוקם קופה על שפתיהם, בראותם את המוני מאמיניו. הרצל עוזב את ביתו לעתים קרובות, נודד ממקום למקום, מלהיב המונים ומעורר תשוקה לחופש. מתייצב לפני מלכים, שרים ורוזנים ודורש עזרה לעם המפוזר בכל העולם, והשואף לשוב למולדת העתיקה. וכששמעו מנהיגי העולם את קסם דבריו ובראותם את אצילות פניו, נדמה היה להם כי לפניהם נסיך ישראל, אחד מגזע בית דוד. כשראה אותו הסולטן הטורקי, אמר, בדמות זו ציירתי לעצמי את הנביאים הקדמונים. והמוני ישראל מעריצים אותו ורואים בו את גואלם. הרצל עורר את העם הקלו בגולה 2000 שנה וסלל את הדרך למדינתו ולשחרורו. ובהמשך הגיע הרצל סוף סוף לראות את ארץ ישראל גופה. וכשהגיע לארץ ישראל, קבלת פנים נהדרת ערכו לו. זקני המושבה רחובות נשאו לקראתו את ספרי התורה וקידמו פניו בלחם ומלח. הנוער קיבל את פניו בתרועות שמחה, יחי הרצל הם קראו, תחי מדינת היהודים. והרצל רשם ביומנו, ארץ ישראל אמנם שוממה, אך מעליה צוחקים שמיים בהירים. היא מצפה ליד האדם העובד, ואז תישא פרי של זהב. והוא בא לירושלים, ביקר את הכותל המערבי, התרגש ורשם, ירושלים חדשה תיבנה. והיא תהיה אחת הערים היפות שבעולם. חיפה הייתה עיירה דלה וענייה ומעוטת תושבים, אבל הרצל חזה את חיפה כעיר גדולה, עיר קסומה על אורותיה הרבים, ולנמל גדול ואוניות כל הארצות עוגנות בו. כה התהלך מוקסם ומקסים, חולם והוזה, ומשתומם על הנסיבות המקשרות אותו לפאר קדומים ולפאר עתידות. והרצל חזר לאירופה. לפעולתו הגדולה, גדולה יותר מכפי שכוחותיו יכולים לשאת, ליבו נחלש. אך ככל שהתחילו כוחותיו לעוזבו, כן המריץ את עבודתו. אסונות משפחתיים באים על ראשו, ואביו נפטר, והרצל מקונן, כאילן עמד אבי לידי, ואתה נפל ארצה, האילן. אך הוא ממשיך בפעולתו, כסירה הבוקעת לדרך בין סלעים בים סוער. ומצב היהודים בגולה הולך ורע, וליבו של הרצל חש בגודל האסון. בקישינוב נערכו אז פרעות ביהודים, והרצל כותב, גם בפרח היקינטון הפורח מרגיש אני ריח של דם יהודי. והוא נסע לרוסיה וביקר בווילנה, ואלפי יהודים ורבבות נהרו לראות את פניו. והרצל שמע קולות עידוד וזעקות של פצועים כאחד, וליבו נשבר, אך הוא ידע שלא לשב פעם ליבו עד כה. הוא עורר את הציפייה לגאולה, אך את הקמת המדינה אותה הוא חזה מראש לא זכה לראות. כמשה על הר נבו להבדיל, מת רחוק מארץ הכיסופים. ברגעיו האחרונים עוד טעתה ידו על סמיכת ארץ הדווי, כשהוא חושב שמפת ארץ ישראל לפניו, והוא הצביע על קרקעות כביכול שיש לקנותן. בנימין זאב הרצל נפטר ביום כף בתמוז תפרש סמך דלד, ויום זה הפך ליום זיכרון לאומי. וכשפתחו את צוואתו מצאו בה את הבעת תודתו לעם היהודי אשר האמין בו. ובקשתו הייתה כי בבוא יום הגאולה יעלה העם את עצמותיו לארץ ישראל, ביחד עם עצמות הוריו ואחותו הגדולה. ואכן הדבר התבצע. בשנת תש"ט, הלוויה מלכותית נעשתה לו. ואני זוכרת, ילדה קטנה הייתי, בת 7, ראיתי את ההלוויה הזו ביומן כרמל, אשר הוקרן אז בכל בתי הקולנוע בארץ הצעירה, שחגגה אז את יום העצמאות הראשון שלה. רצה הפרי הטוב לנוח בקרבת גזע אילנו ובאדמת מכורתו המובטחת. ליל מנוחה יקרים, יעקב אבינו לא היה צריך לנדוד ממקום למקום כדי לברר את הניצוצות הקדושים שבעולם, שכן הקדוש ברוך הוא קיפל את כל ארץ ישראל, את כולה, והניחה מתחתיו. את זה הבין הרצל, ועל בסיס זה פעל, והצליח, כי זו ארצנו. לכו לישון ילדים טובים, ובעזרת השם יתברך, תתקיימנה כל התקוות, כאן בארץ חמדת אבות. ולילה טוב מענת.